שלום לכולם, אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי של הרב אברהם לבני, וכמו שהתחלנו בשבוע שעבר, אנחנו חוזרים עכשיו על ההקדמה של הרב יהושע צוקרמן, עם דגשים חדשים כמובן, ואני רוצה לפתוח דווקא באקטואליה שקשורה לסוגיה שלנו, הרצח הנורא שהיה אתמול בארצות הברית של צ'רלי קירק. צ'רלי קירק הוא היה בחור צעיר ונמרץ שפעל רבות בשביל מדינת ישראל, חסיד אומות העולם, ככה אני מגדיר אותו, נאבק על הצדק של מדינת ישראל. ואני רוצה להקריא לכם משהו קצר שפורסם היום, אני לא יודע מי כתב אותו, אבל אני רוצה דרך הקריאה של הטקסט הזה לברר איזושהי נקודה שקשורה מאוד למהות של הספר שאנחנו לומדים, אז אני אתחיל בזה. לא ישנתי כל הלילה בעקבות הרצח המתועב של צ'רלי קירק. אנחנו בתוך מלחמת עולם מבלי שיצאה הכרזה רשמית. עמוק בתוך טרור פיזי ומנטלי שמגיע לכל מקום בעולם. שיתוף הפעולה בין הטירוף האיסלאמיסטי לבין האולטרה-ליברליות מייצר פה סכנה אמיתית לעצם קיומנו על הכדור. חופש הדיבור ועוד חלקים רבים מהאנושות שלנו בסכנה. והשמאל המערבי של ימינו מאמץ סממנים, מנטליות, רטוריקה והתנהלות נאצים ופשיסטים. צ'רלי קירק, שהיה איש צעיר, בעל ואב לשני ילדים, היה סמל למאבק על חופש הדיבור, הביטוי וערכים שאנחנו נוטים לשכוח היום. של משפחה, של כבוד הדדי, של אהבת אדם והאל, של היכולת לדבר, לא להסכים ועדיין לכבד אחד את השני. יש פה ברכות, מה שנקרא סוג של באנגלית תהי נשמתו צרורה בצרור החיים או משהו כזה. אז אני רוצה לעסוק בדקות הקרובות, זה שלי? כן? תודה רבה. אני רוצה לעסוק בדקות הקרובות בניסיון להבין ולהסביר את החיבור המוזר והמזעזע בין תפיסות שמאל קיצוניות לאסלאם קיצוני. ואת הדברים האלה לברר דרך הדברים של הרב צוקרמן בתחילת המבוא שלו. בסדר? אז בואו נפתח לרגע את תחילת המבוא שדילגנו עליה בשבוע שעבר. עמוד 399. 399. הקדמה למהדורה הראשונה מאת הרב אברהם יהושע צוקרמן זצ"ל. אני מזכיר שהלימוד הוא קצת קצר יותר בגלל שאנחנו בסיום לומדים על סוד הסליחות. בסדר? אז זה ככה תזכורת. ובכן, אז אם פתחתם, אז תסתכלו בבקשה מתחילת הפסקה שמתחילה ככה. הרצאתו היא פילוסופית וחיה אלה פייטן, סגנונו פיוטי, מרנינו מתאר. דרך אותם, אומר הרב צוקרמן, דרך אותם מאבקי הרוח, מרומם אותנו המחבר אל השאלות הנוקבות ביותר והקובעות את תדמיתה של האנושות ועתידה. ביניהן, אחת השאלות הנוקבות של האנושות, אחת מאבני הנגף הניצבת בין המשרפות הנוצריות שבספרד ובגרמניה לבין ישראל, היא שאלת השוויוניות הנוצרית לעומת השונות היהודית, בין רצונו של המיסיון לנצר בכל דרך, אף הכפייתית ובעקבותיה הג'יהאד האיסלאמי, לבין סירובה של היהדות לגייר בכל דרך ובכפייה. בסדר? כלומר, יש פה נקודה מאוד מעניינת, שהרב צוקרמן בעצם משווה בין הרצון של הנצרות לנצר, כלומר המיסיון לנצר בכל דרך, ושל הג'יהאד האיסלאמי לכפות את התפיסה המוסלמית, ובהמשך בעצם הרעיונות הנוצריים פשטו צורה מבחינת הדת, אבל מבחינת המנטליות של השליטה בכל, כלומר שוויוניות, תשימו לב לניתוח מרתק, בעצם יש פה שוויון נוצרי, שוויון מוסלמי גם, הכוונה כולם צריכים להיכנע אל האל, ואז האידיאולוגיות החדשות של המאה ה-20, הטוטליטריות, הן מקלפות מעל עצמן את הקליפה הדתית, אבל אותה שוויוניות ואותו טוטליטריזם נשאר. כן, לוינס. כן, פרופסור רוזנברג הוא אחד ממוריי, אגב, טוב שהזכרת אותו, אז את הספר שלו אני קראתי כבר במהדורה הראשונה שיצאה אז, תשנ"א. יכול להיות שכן, זה קראתי מזמן, לא זוכר. איזה 200 שנה זה יצא. אני זוכר עוד שפניתי אליו לשלום לפני 20 שנה, ושאלתי אותו מתי זה יוצא במהדורה חדשה. אז הוא אמר, הנה, זה עוד רגע יוצא. לקח לרגע הזה לצאת, אחרי שהוא נפטר, רק זה יצא, אני חושב, עד כמה שאני זוכר. הוא לא משנה, זה לקח איזה 20 שנה, אחרי. בכל אופן, הוא מדבר שם על כל כך הרבה דברים, שכנראה הוא מדבר גם על זה. סביר להניח. אבל בואו ננסה לרגע להבין, מה אני בעצם מנסה, איזה קו אני מנסה לסרטט פה. אני מנסה לסרטט קו שחורז בין האלימות האיסלאמיסטית לאלימות הפרוגרסיבית. שתי תפיסות עולם שכביכול אין להם שום קשר, שום קשר. אחת אולטרה-ליברלית ואחת אנטי-ליברלית, אפשר לקרוא לה ככה, כלומר נגד חירות, ובכל זאת שתיהן משתפות פעולה בסוג של מצא הלך הזרזיר אצל העורב, איך שלא תגדירו את זה, מה שנקרא אחד מצא מין את מינו ונעור, והשאלה מה הולך פה? מה הולך פה? עכשיו צריך להבין שכשאנחנו מדברים על הנצרות, שבסופו של דבר אברהם לבני מדבר המון על הנצרות בספר, והוא בא את החשבון גם, ועל פניו גם צ'רלי קירק היה נוצרי פרוטסטנטי, לא יודע לאיזה זרם בדיוק הוא שייך, אבל לצורך העניין אני מקלף עכשיו מקירק את המימד הנוצרי שלו, ומתייחס רק למימד שהוא היה אוהב ישראל, אוהב ישראל במובן של מוכן להיאבק בשבילם, בסופו של דבר אתם מבינים, זה מוכן לסכן את חייו בשביל יהודים היום. כל מי שמדבר בעד יהודים בעולם, מסכן את עצמו שירצחו אותו, שיתנכלו לו, על דאגלס מארי כבר דיברנו לא פעם ולא פעמיים, הסופר הבריטי. אבל כל מי שנאבק למען עם ישראל הוא בעצם מכניס את עצמו לסוג של כוונת, או כוונת מוסלמית, או כוונת אולטרה-שמאלנית, אבל אתה מכניס את עצמך לסיכון, אז למה אתה מסכן את עצמך? מה התשובה? כי יש אנשים, יש, כמו שהרב קוק קורא להם, נשמות פניניות, כמו פנינים שמונחות על קרקע הים, יש נשמות פניניות שהן, גם אם הן לא מתגיירות, הן מזהות שעם ישראל זה המצפן. בסדר? מייק הקבי, אחד מהם, שגריר ארצות הברית בישראל, כל מיני נשמות טובות כאלה, שיודעות יותר טוב מיהודים לפעמים מה האמת. הם לא מפחדים להגיד. אבל עכשיו אנחנו מנסים להבין מאיפה זה בא. כי יהודים הם מבולבלים. יהודים יש להם נחות בנפש. יהודים אחרי הגלות יש להם נחות בנפש. כוונה הם לא... תחשוב, בן אדם שחוטף מכות, כל הזמן מכות על הראש, יש לו מנטליות של עבד. אז הוא עבד. הוא עבד לתפיסות. הוא עבד לגויים. הוא לא מסוגל להגיד לא לגוי. מה? בסדר, אז יש כאלה שיוצאים מזה, ויש כאלה שתקועים שם עדיין. תשמע, בן אדם שאלפיים שנה נמצא במנטליות X, אתה יודע מה זה לצאת מזה? אני לא יודע. שוב, אני מודה להשם כל פעם שאנחנו זכינו להיות חלק מציבור שרואה עין בעין ושוב השם ציון ומודה להשם על הדבר הזה. אבל לצאת ממנטליות של גלות זה פשוט, הנה תראה מה קרה. שתי תנועות גדולות יש בעם ישראל ביחס לסיום הגלות. אחת, הגיעה לארץ ישראל נהייתה ציונית ועזבה את היהדות, ואחת נשארה עם יהדות בלי ציונות. שתי מחלות. כמו שמניתו תמיד נשאל, מה עדיף, להיות יהודי דתי בחוץ לארץ, או יהודי מאמין, לא, יהודי מאמין, כן, יהודי מאמין בחוץ לארץ, או דתי בחוץ לארץ, או חילוני בארץ ישראל. אז מניתו בדרכו ההומוריסטית, ענה, כבר אי אפשר להיות נורמלי? כבר אי אפשר להיות נורמלי? אז זה קשה להיות נורמלי, אתם רואים? זה קשה להיות נורמלי. זה לא פשוט להיות נורמלי. יש נטיות, הייתי אומר זהותיות, אני משתמש בלשון של מניטו, יש נטיות זהותיות לא להיות נורמלי. למה? בגלל נקרא לזה ההרגל, מחזיר את היהודי הדתי לשטייטל, ואת היהודי שרוצה להיות ציוני, זה זורק אותו מהשטייטל, כי בעצם אין לו אופציה אחרת. אז ברוך השם, יש יהודים, ספרדים, עדות המזרח, פשוטים, שמחוברים לציונות, לא בגלל הרב קוק. מחוברים לציונות בגלל שהם אף פעם לא עזבו את הציונות. אבל יש יהודים שלצערנו הרב, ברגע שהם נהיו דתיים, והציונות הייתה חילונית, אז הם עזבו לגמרי את הציונות. כי הם אמרו, ציונות זה טרייף, זה של החילונים, זה לא שלנו. כן, כן.
יש פה הרבה מהפכה. אני חושב שהמהפכת החילון, שאחר כך על הציונות, אני חושב שהציונות נגרמה מהחילון, אבל הם בעצם ניסו לעשות את ההפך מהחילון. מה שקרה זה שהם הלכו לקראת החילון.
הציונות רצתה לעשות את ההפך מהחילון, כי היא רצתה לחזור לתנך. כן, נכון, נכון. אני לא זוכר, לא זכרתי את הקטע הזה, אבל זה די בהתחלה, לא? לא זוכר, לא זוכר. כן, אז זהו, כנראה בגלל זה אני לא זכרתי. טוב. אז בכל אופן, אני מחזיר עוד פעם את השאלה, מה גורם למנטליות הזאת? קודם כל, מנטליות שיש בתוכה סתימת פיות, שזה משהו שבולט, רואים, סתימת פיות, בסופו של דבר, זה הדרך, אתה לא מצליח להתמודד עם טיעונים, הרי צ'רלי קירק היה בן אדם מאוד 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 סובלני, זאת אומרת, הוא עבר ממקום למקום, והסביר, והתווכח, וזה היה באמצע, שוב, גם כאן, זה היה סוג של אמצע ויכוח, ובמקום לנסות לדון על דברים, סותמים לך את הפה. סותמים לך את הפה ככה, סוגרים לך ערוץ תקשורת, יורים בך, מביישים אותך, לא משנה מה, אבל כאילו אין מבחינתם דיון, אין מקום לדיון. אז מאיפה זה בא? הרב צוקרמן בעצם נוגע בנקודה שגם הניתון דיבר עליה הרבה, שהמנטליות, נקרא לזה הפשוטה של האנושות, היא תמיד תמיד תהיה טוטליטרית. כלומר, תמיד הניסיון להביא לתיקון מגיע ביחד עם סוג של טוטליטריות. אז אתם יכולים להגיד, רגע, לפני שניכנס לזה, בוא נסביר שנייה, אז למה בעצם הימין הוא יותר, נקרא לזה, חירותי מהשמאל? הרי בימין יש מימד מסוים של ליברליות, נכון? ליברליות זה חירות. מפלגת החירות. אז למה בשמאל יש פחות מוכנות לחירות ויש שליטה, רצון לשליטה בכל? אז יש בזה יסודות דתיים, ברור שיש בזה יסודות דתיים, כלומר, כמו אלוקים שנתן לאדם בחירה חופשית, אז יש פה איזה מימד מסוים של בחירה חופשית, יש יסודות מסוימים של אנטי-נוצריות, גם בזה יש מימדים אנטי-נוצריים, זאת אומרת שהפרוטסטנטיות היא בעצמה תנועת נגד לנצרות כמו שהיא הייתה ביסודות שלה. אז אפשר להגיד שלאט לאט הנצרות נהייתה יותר חירותית, במידה מסוימת אפשר להגיד, צריך לזכור שאברהם לבני היה בעצמו נוצרי פרוטסטנטי, צריך לזכור, והם הצילו יהודים בשואה, ובכל זאת הוא בא חשבון עם הנצרות. בכל אופן, אנחנו רואים שיש פה איזה שתי תנועות, תנועה אחת שנוטה יותר לטוטליטריזם, כלומר שליטה מוחלטת וסתימת פיות, ותנועה אחרת שהיא נותנת יותר חופש, חופש גם להתווכח ולדון. הייתי אומר בהכללה, באופן כללי, שככל שתפיסה יותר קרובה לעולם היהודי, יהיה שם יותר מקום לדיון ולדיאלוג. ככל שהיא מתרחקת מהעולם היהודי, ככה יש בתוכה כפייה וסתימת פיות. כלומר, תתקרב יותר לתפיסות יהודיות, עכשיו בטח תגידו לי, טוב, נו, אבל גם מה, ביהדות אין כפייה, ביהדות אין עונשים, אין... יכול להיות שעל הנייר, יש הרבה מאוד דברים גם ביהדות שמדברים על גבולות ועל עונשים וכן הלאה. אבל בפועל אתם רואים שהתרבות היהודית תמיד תמיד היה בה מגוון. היו 12 שבטים, אפילו 3 אבות, היו 4 אמהות, היו בסדר, זה כמובן בצחוק, אבל היו ויכוחים ודעות, כל התורה שבעל פה היא מנציחה דעות שונות. איפה? כן. לא, אבל אני אומר, עצם העובדה שהתורה שבעל פה שלנו מנציחה, כלומר משאירה לנצח מחלוקות ולא מבטלות ולא סותמות פיות של אנשים, אז זה כבר אומר משהו. עכשיו אתם יכולים להגיד, בסדר לנו, אבל זה לא סובלנות מוחלטת. בסדר גמור, אף אחד לא רוצה סובלנות מוחלטת. גם מרגלים שיפגעו במדינה, אתה לא תרצה לקבל אותם. אבל עקרונית, המנטליות היהודית היא מנטליות של ריבוי דעות. והנקודה שחשוב להבין אותה פה, וזאת הנקודה החשובה, שריבוי דעות נובע מאמונה בכך שהקדוש ברוך הוא, כלומר, כשאתה מאמין בבורא עולם, אתה מאמין שהוא מעוניין שיהיה ריבוי דעות, שיהיו גוונים שונים. וברגע שאתה לא מאמין בריבונו של עולם, או מאמין יותר נכון באל, בדוגמה, ולא במקור החיים והוויית ההוויות, אז אתה תמיד, תמיד, תמיד תהפוך את האל לדיקטטור. זה לא משנה אם זה אתה האל, סטלין האל, היטלר האל, או שהאל בעצמו הוא סוג של דיקטטור. זאת אומרת, ההבדל בין ההסתכלות היהודית להסתכלות גויית, נקרא לזה ככה, היא שהאם האל הוא דיקטטור, או שהוא מאפשר ריבוי של הופעות בתוך המציאות. בסדר? בלשון של קבלה זה נקרא ספירה תפארת. אנחנו פונים אל הוויה. הוויה, שם הוויה, בקבלה ספירה תפארת. ספירה תפארת זה אומר שהמציאות האלוהית היא מגוונת. אבל ברגע שאתה פונה לאל אחד, אפילו מונותאיסטי, אז האחד הזה הוא אחד שמדביר את כולם. והאידיאולוגיה האחת היא מדבירה את כולם. זאת אומרת, השאיפה בסוף של כל בני האדם היא להגיע לאחדות. אבל רוב, מה זה רוב? תמיד תמיד כשבני האדם מנסים להגיע לאחדות זה הכי מסוכן. זה כמו אותו אחד שאומר בוא נעשה נוסח אחיד וזה יוצא אשכנזי. איך זה יוצא אשכנזי? אמרת נוסח אחיד. למה? בגלל שהמנטליות של האשכנזי תמיד תהפוך את האחיד לאשכנזי. לכן, כשבן אדם מדבר איתך על אחדות, מי מדבר על אחדות? מי זה אותו אחד שרוצה לאחד? כלומר, הוא רוצה להפוך אותך אליו. אז הוא לא נותן לך באמת מקום. לכן, תמיד, כשמישהו מדבר על אחדות, אתה צריך לפקוח שבע עיניים. מה הולך עכשיו להיות? כמו מי הוא רוצה שאני אהיה? אז זה לא פשוט. זאת אומרת, אני לא מקל ראש בתוצאה המאוד מאוד עצובה הזו. ממה זה נובע? מזה שאם אין לך איזה פרדיגמת על שמאפשרת מקום לדיאלוג, אתה לא תיתן מקום לדיאלוג. בטבע של האדם לא לתת מקום לדיאלוג. כי אתה מאמין שאתה צודק וזהו. זאת אומרת, כל ההנחה שבן אדם אומר, אני לבד לא יכול להיות צודק לגמרי, זו הנחה שמניחה שהאמת גדולה ממני. אבל אם אתה חושב שהאמת בכיס שלך, לא משנה איזה סוג של אמת, אז אתה פשוט תהפוך להיות טוטליטרי. אפילו, אני אגיד לכם בסוד, אפילו מי שלומד הרב קוק יכול להיות טוטליטרי. אני אגיד לכם בסוד, אבל אל תגלו את זה. זאת אומרת, מאוד בקלות אתה יכול להפוך גם את הגיוון למשהו שהוא סוג של תפיסה. אז כמובן, אתה צריך לראות איך החופש שלך לא הופך להיות סוג של פלורליזם חסר חוט שדרה. צריך לראות איך זה קורה. כלומר, איך אתה לא הופך להיות פוליטאיסט, כלומר, ריבוי דעות. אתה מאמין באל כזה, אני מאמין באל אחר, ואין בינינו קשר. אתה צריך לראות איך יש למגוון הזה באמת מקום לכל דעה. החידוש בעצם שיוצא מתוך ההקדמה הזו של הרב צוקרמן, זה שהתשובה היא פרדיגמת העל שמאפשרת ליהדות ולעבריות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, להיות דיאלוגית. מה המקור של הדיאלוגיות היהודית? התשובה. כלומר, ההבנה שתמיד, תמיד, תמיד יהיה איזה מימד מסוים שאני לא לגמרי נמצא באמת עד הסוף. ואני צריך תמיד להקשיב לעוד דעה, כדי שאני אוכל לתפוס את האמת בצורה יותר שלמה. אבל אם אין תשובה, אין מושג של תשובה, אז אין דיאלוג. יש מונולוג. אז זה לא משנה אם המונולוג הוא של יחיד, דיקטטור, או של הרבה הרבה דיקטטורים שלא נותנים לאחרים לדבר. אבל המונולוג הוא במהות קשור לתפיסה. ולכן החילוניות הסוציאליסטית תוביל לדיקטטור, ולמלא דיקטטורים, שיסתמו את הפה לכל מי שמדבר אחרת, וגם האסלאם זה אותה תפיסה. כי יש אל אחד, והוא דיקטטור, וכולם יסתמו את הפה, ואנחנו נפעיל כוח בשביל שכולם יסתמו את הפה. וכשאתה מאמין במשהו שיותר קרוב לאל היהודי, או לפחות תומך בעם ישראל, אז תמיד אתה תיתן חופש, כי אתה מאמין בחופש. אתה מאמין שגם לשני מותר להשמיע את הדעה שלו. כי אתה מכיר בכך שגם אתה חסר. אבל אם אתה מושלם, ואתה יודע את האמת, והאמת בכיס שלך, אתה לא תיתן לאף אחד להשמיע קול של דעה אחרת. ולכן הנקודה הזו, נקודה מאוד מהותית. תשובה ודיאלוגיות הולכת ביחד. או כמו שהרב דוב זינגר נוהג לומר בהלצה, אידיאולוגיה זה אי-דיאלוג. ברגע שיש אידיאולוגיה, אין דיאלוג. נגמר הדיאלוג. ודיאלוג זה אנטי-אידיאולוגיה. זה לא אומר שזה ניהיליזם, זה לא אומר שאין ערכים, אבל זה אומר שהערכים הם הרבה הרבה יותר גמישים, הרבה יותר פתוחים, להכיל גם אנשים שהם לא חושבים כמוני. זו נקודת מפתח להבנה איך הסכנה של האלימות משחררת לפתחם של אידיאולוגים גדולים, דווקא של אידיאולוגים גדולים. אבל אם אתה נאמן, נקרא לזה להיגיון העברי בעומק, בנשמה, אז אתה אומר, ריבונו של עולם רוצה מגוון, אז למה אתה מוחק מישהו? בסדר, אתה אומר, גם ביהדות, בקצה, אז יש לך עמלק, יש שבעה עממים, יש דברים כאלה. אבל זה לא האווירה הכללית. האווירה הכללית לא האווירה של בוא נראה את מי אנחנו מורידים היום. אגב, אני מחדד את הנקודה הזו. מה זה אומר שאידיאולוגיה מובילה לחוסר דיאלוג? מושג התשובה אומר שכל דעה היא תמיד תהיה חלק מהאמת. ואז, אם אני משמיע חלק מהאמת, אז מעניין אותי לשמוע מה יש לך לומר. כי אני לא רואה את כל האמת. אז בוא תשמיע מה אתה אומר, ואז בינינו, האמת תצא לאור. הכתוב השלישי יכריע בינינו. אבל אם אתה חושב שבסך הכל גיבשת כבר את התפיסה, אז למה שאני אקשיב לעוד מישהו שיבלבל לי את השכל? חשוב לי שזה יובן. מנטליות היא לא עניין של מחשבה. רק. היא עניין של נפש. איפה הנפש של הבן אדם נמצאת? לכן מורי חותני הרב אלישע זצ"ל הרבה פעמים היה אומר שעיקר העבודה של האדם היא במידות, לא בדעות. למה? כי בדעות אתה יכול להגיד את הרעיונות הכי עמוקים והכי נכונים. אבל אם במידות הבן אדם בסוף הוא אכזרי, אז גם אם יש לך את הדעות הנכונות, אז אתה תמשיך להיות אכזרי עם הדעות הנכונות. אבל אם בן אדם הוא רחמן, כלומר יש לו מידות טובות במהות, אז גם אם הרעיון לא יהיה הכי מדויק, הוא ידע להתנהג בצורה הנכונה. הוא יפעל בצורה נכונה. ולכן זה נקודה של, זה מנטליות יותר מאשר פילוסופיה. זה לא פילוסופיה, זה מנטליות. לכן, זה קשור גם ליסוד שאנחנו מתחילים מהאבות, לא מתחילים ממשה רבנו. התורה לא מתחילה עם משה רבנו, מתחילה מהאבות. למה? כי לפני שאתה מביא את הרעיונות הגדולים והתורה, אתה מתחיל מהמידות. שם זה מתחיל. אם יהיו את המידות, אז התורה תשב טוב. אם לא יהיו מידות, התורה תצא... נכון, אבל באופן העמוק, דרך ארץ קדמה לתורה, לא רק שתתנהג כמו בן אדם, אלא שהרצון של התורה כבר יהיה בתוכך בפנים. לא שתתנהג יפה. כלומר, לפני שבן אדם מכבד את ההורים שלו או מכניס אורחים, הוא צריך לרצות להכניס אורחים. ואם אתה לא תרצה להכניס אורחים, אתה תעשה פלפול מפה ומפה, ואתה תצא שאתה לא צריך. ויראת מאלוקיך. בוא נמשיך את זה עוד קצת. בסדר? יהיו הדברים עילוי לנשמתו. כן. מה זאת אומרת? ברור. ברור. ללמוד מהם? להפך, שהם צריכים ללמוד מאיתנו. לא, אני אומר, הנצרות והאסלאם בסוף לקחו יסודות מאצלנו, וניתקו אותם מהמכלול. אז הנצרות לקחה את החסד, ואמרה רק חסד. בסוף זה הוביל לדין. והאסלאם לקח את הדין, ונהיה הדין עוד יותר קשה. אז מה, אנחנו צריכים ללמוד מהם? מה אנחנו צריכים ללמוד מהם? אנחנו צריכים ללמוד מהם את מה הם גנבו מאיתנו. זאת אומרת, את היסודות שהם גנבו מאיתנו, אנחנו צריכים לאחד את המידות. אנחנו שייכים להוויה, כמו שאמרנו. אנחנו שייכים לאיחוד המידות, לא פירוד המידות. מה שהם עשו זה פירוד המידות. כל אחד לקח מידה, ניתק אותה מהמכלול, ואמר, זה האמת. החידוש שלנו זה שאנחנו יודעים לנוע בין חסד לדין. אנחנו יודעים לעשות דיאלוג בין חסד לדין. לא להגיד דין, דין, דין. שוויוניות, זה מה שהרב צוקרמן קורא שוויוניות. מה זה השוויוניות? שוויוניות זה אומר שכולם צריכים אותו דבר. עכשיו אתם מבינים מאיפה מגיע איך הוא קורא לזה? הוא אומר, הכפייתית, זאת אומרת, בין רצונו של המיסיון לנצר בכל דרך הכפייתית, והג'יהאד האיסלאמי, לבין סירובה של היהדות לגייר בכל דרך ובכפייה. למה? למה אין לנו רצון לכפייה? כי יש חופש. חופש אלוהי. חופש אלוהי. אין כפייה, באמת. הקדוש ברוך הוא לא כופה, אז אני לא כופה בעצמי. הקדוש ברוך הוא נותן חופש, אני נותן חופש, אני לא רוצה לכפות על כולם את ההתנהגות שלי. זה אומר גם שלכל תרבות יש איזה ערך. ברגע שאתה שוויוני, זה אומר שאתה פוסל את השני, כי אתה אומר אין ערך למה שאתה עושה. אתה תהיה כמוני, יהיה לך יותר טוב להיות כמוני. במקום זה אנחנו אומרים, לא נכון. לא, אני רוצה שאתה תהיה אתה. תהיה אתה באמת. אם אתה תהיה אתה באמת, אנחנו נדע להתחבר. אם אתה תהיה כמוני, בסוף אנחנו ניפרד, כי אתה לא תוכל להיות כמוני עד הסוף. אנחנו ניפרד. זה סוד מאוד מאוד גדול. הסוד הזה הוא סוד התשובה, אבל זה סוד המהות היהודית. בסדר, אני אגיד לכם, נגיד עוד פעם משהו בסוד קטן. הרב הנזיר, בספר כל הנבואה, הוא מדבר על זה שההיגיון העברי הוא היגיון שמעי. שמעי. מה זה אומר? שההיגיון העברי הוא תמיד קשור למשל. תמיד מדברים איתך במשל, בסיפור. התורה מדברת במשלים, ההלכה מדברת בדוגמאות. הוא אומר, מה הנקודה של המשל? המשל הוא יוצר איזה מחיצה בין הבן אדם לבין הרעיון. אם מישהו אומר לך ישר דוח את הרעיון, אז הוא כופה עליך בעצם את הרעיון. ברגע שאומרים לך משל, אתה בעצם לא צריך להיכנע. אתה צריך להפעיל את הראש ולחשוב מה זה אומר לי. זאת אומרת, גם החשיבה העברית היא חשיבה שמעית. שמעית זה אומר, אני רואה משהו ותן לי להקשיב למה שקורה בפנים. יש בתוכה איזה גמישות, חוסר כפייה, נותנת חופש לבן אדם. והחשיבה המערבית היא חשיבה של ראייה. בוא תראה מה צריך לעשות. בוא תראה איך צריך לחשוב. ואז כאילו, מה היתרון של ראייה? שזה הכל נורא מסודר, זה יפה. הכל ברור. שום דבר, אין קושיות, הכל פשוט וברור. אבל מה, זה חונק אותך, לא נותן לך חופש, לא נותן לך לחיות. נכון, זה דווקא קושייה. זה קושייה עליי, בגלל שהטענה היא שתח הזה, בוא תראה, זה של התלמוד הירושלמי, של הזוהר הרבה פעמים, ותשמע זה של התלמוד הבבלי. זאת אומרת, זה דווקא מעיד על ירידה מסוימת. כלומר, תחזי זה בוא תראה בצורה גלויה. אבל החידוש הוא שבחשיבה העברית אנחנו רואים את הקולות. זאת אומרת, גם הראייה אצלנו היא שמיעה בעצם. אנחנו לא רואים את האמת. אנחנו רואים, אבל שומעים את האמת. רואים את הקולות. לא נאריך בזה, אבל... זאת אומרת, יש כאן איזה קו שחורז את כל החשיבה העברית. חשיבה העברית, מה שמאפיין אותה, זה חשיבה דיאלוגית. ולכן יש בתוכה מימד של סבלנות וסובלנות וריבוי דעות וגוונים שונים. ולכן אנחנו לא רוצים שכולם יהיו יהודים. ותמיד תמיד המנטליות בצד השני תהיה, אם היא מתנתקת מהמימד היהודי, תמיד יהיה במימד של כפייה. אבל גם בזהירות צריך לזכור, גם צדדים בתוך היהדות שמאבדים את הקשר לליבה של היהדות, עלולים להפוך להיות טוטליטריים. זה גם יכול לקרות. בואו נקרא עוד קצת. זאת האחרונה, היהדות, בסדר? טוענת שכל עם נבחר לתכונותיו ותפקידיו הייחודיים לו, שאושרו תלוי בפריחת ייחודיותו וחשיפת כל התמון בו, ששלומו והשלום לכל העמים כולם, ביחד, יבוא בהיותו חלק מסוים במהלך הכלל, ובהשלימו את האישיות הכלל אנושית. בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד כמה עקרונות בהקשר הזה. איזהו השיר השמח בחלקו. חלקו זה חלק, זה לא הכל, זה חלק קטן. תשמח בזה ותהיה חלק מהכלל. ראיתי רעיון יפה היום, השבוע גם, של הרב אשכנזי בשם הרב צבי יהודה. זה קשור לזה באופן עקיף. מניתו אמר בשם הרב צבי יהודה, ועמך כולם צדיקים. אנחנו רואים שזה לא ככה. עמך לא כולם צדיקים. אז איך אתה אומר, עמך כולם צדיקים? אתה עובד על עצמך? הסביר הרב צבי יהודה, וצריך לקרוא ככה, ועמך כולם צדיקים. כשכולם ביחד, הם צדיקים. זאת אומרת, כמו שכשאתה לוקח ארבעה מינים ביחד, אז יבואו אלו ויחפרו על אלו. אז כשאתה לוקח את כולם ביחד, הם צדיקים. כשכל אחד לבד, יכול להיות שגם הצדיק הוא לא כזה צדיק. אבל כשאתה לוקח את כולם ביחד, כולם ביחד הם צדיקים. אז למה זה קשור גם לכאן? יכול להיות שכל עם יש לו חיסרון. אבל אם כל העמים ביחד, הם משלימים אחד את השני. אם הם מחוברים ללב, כמובן. צריך להיות מחוברים ללב, לא להיות נגד הלב. אבל אם הם מחוברים ביחד, הם יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא שכם אחד. בטח. החיסרון הוא שהוא צריך להיות נאמן ומחובר לכל העמים, לקבל מכל העמים את הייחוד שלו. מנצח טוב בתזמורת לא יודע לנגן על כל הכלים, רק יודע לתת לכל כל כלי את התפקיד שלו. זה לא אומר שהוא הנגן הכי טוב, לא הזמר הכי טוב, לא הרבה דברים הוא לא הכי טוב. הרבה פעמים אני חושב על זה, זמר צריך תזמורת מעולה, נגנים ממש טובים. הוא יכול לשיר יפה, אבל איך שיר נשמע כשהזמר שר לבד? עם ישראל הוא כמו סוג של או זמר או מנצח בתזמורת אדירה, והתזמורת כולה ביחד, ככה היא נשמע טוב. מה זה טוטליטריות? שהכנר או הצ'לן רוצה שכולם יהיו אותו דבר כמוהו. כולם ינגנו באותו כלי. ומה יצא? תזמורת לא תצא מהדבר הזה. עכשיו, הוא ירגיש סבבה בגלל שהוא יגיד, איזה יופי, אתם רואים? הכלי שלי הוא הכי חשוב, כי כולם אותו כלי. אבל זה לא רציני, זה לא עובד ככה. זה לא פשוט להיות כזה שמאפשר מגוון. זה לא פשוט. כי זה אומר שאתה צריך להרגיש שאתה לא הסיפור, אתה לא המרכז. אתה צריך לתת מקום לכולם, אתה צריך להקשיב לכולם. זה לא פשוט, אבל זאת האמת. יעקב מידתו אמת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה פירוש המילה אמן? יפה. אם אנחנו קוראים דברים של רב צוקרמן, הרב צוקרמן היה אומר הרבה פעמים, כמעט כל הזמן היה מזכיר את הדבר הזה. אמן זה אמת. לאמן, להאמין, זה לאמת. זאת אומרת, המילה אמן והמילה אמת, זו אותה מילה, הנון נופלת, משתנה, טף. וכשאדם מאמין מה הוא עושה, הוא מאמת את החיים שהבורא נותן בתוכו. זאת המשמעות של האמונה. זאת אומרת, הבורא מחיה אותך, מחיה ומהווה אותך. אז מה אתה עושה כשאתה מאמין? אתה מאמת את זה שהוא מחיה אותך. זה פעולת האמונה. לא... האדם לא ממציא איזה המצאה, מחשבות אודות הבורא. הוא בסך הכל מאמת את מה שהבורא עושה בכל הזמן. זה משמעות האמונה. אמונה היא אימות. זה גם הקשר בין האמונה לאומנות. שהאומן הוא מבטא באומנות שלו את מה שהאמונה בעצם חוקקת בתוכו. האמונה שלו מתבטא דרך האומנות. טוב, אז בחזרה לדברים של הרב כאן, בפסקה השנייה. איתני הרוח, רגע, איתני הרוח הם המתווים את מהלכי ההיסטוריה האנושית, לטוב או למוטב. עם ישראל, זקן העמים, ניצב ביניהם, כלומר בין העמים השונים, כחוט השדרה וכליבם. הוא, לשד המוח, המכוון את שערת זרמי החיים של האנושות. קורות חייו היו לפלא בעיני החוקרים. יש לו מעריצים ויש מתאהבים אותו. רבו השונאים על האוהבים. אבל אין אדישים. שוב הפלי בקומו מאפר לתחייה ויצא לו מדינה בארץ מכורתו. בסדר, על זה לא רציתי לחזור. אלה דברים שאנחנו כבר ראינו אותם ודיברנו עליהם. רגע אחד, אולי עוד משהו אחד קטן מפה. תדלגו לעמוד 400 לפסקה האחרונה. היום, כתגובה, תגובת נגד לאידיאולוגיה הגזענית הדתית, זה היה הנאציזם, הגזענית הדתית, היא לא הייתה דתית, אבל היא הייתה גזענית, אירופה ובני תרבותה מהללים את השוויוניות, נטולת האמונה הדתית. אבל זו אותה הגברת בשינוי האדרת. האמת צריך את הפסקה שלפני. האמת היוצרת הוא מתכוון לבורא התברך. זה הבורא התברך הוא האמת היוצרת, היא יוצרת תפקידים ותפקידים של כל בריאה. האמת היוצרת מתעלה מעל התפיסות הזולות, הפרגמטיות של הגזענות בחד, נאציזם, ושל השוויוניות מאידך, סוציאליזם, קומוניזם. שתי אלו הפילו חללים לבלי ספור, ודיכאו את רוח האנושות עד אפר. אלו הן שיטותיהן של אירופה הנוצרית מן השמאל או מן הימין, המיוצגת היום על ידי אמריקה. בסדר, רב צוקרמן פה מדבר גם נגד אמריקה, שבעצם אימצה חלק מהרעיונות של הנצרות בימין ובשמאל. היום, כתגובת נגד האידיאולוגיה הגזענית הדתית, אירופה ובני תרבותה מהללים את השוויוניות, נטולת האמונה הדתית, אבל זו אותה הגברת בשינוי האדרת. כל עוד שלא יתעלו לאמונה הטבעית, זאת הנקודה שהרב צוקרמן מדגיש והדגיש אותה כל הזמן. מה זה האמונה הטבעית? לא אמונה דתית, שהיא אידיאולוגיה. אמונה טבעית היא ההכרה בכך שהבורא מחייב ומהווה את האדם, והאדם צריך להכיר בכך שהוא מחייב ומהווה את האדם. בהתנהגות שתואמת את האמונה. אבל זה לא אידיאולוגיה. זה לא דת. זה אמונה טבעית. קריסת שיטת השוויוניות הסובייטית לא מונעת מאירופה לדבוק בה. למעט כמה תיקונים קוסמטיים, היא בעיקרה זהה, כשהיא באה להשפיל לחלוטין את כל השונות הטבעית. ולהחניק כל אישיות פרטית או לאומית. בסדר? זה נקרא היום בלשון של ימינו, גלובליזם. גדי טאוב קרא לזה בספר שלו, ניידים. זה אנשים שמתעלמים מהשונות שיש לבני האדם והלאומים. הם רוצים לעשות אחדות על ידי אחידות של כולם. בדרך כלל מה שזה מייצר זה אחדות מטריאליסטית. כלומר, כולם ידברו על הכסף. כולם ידברו על ההנאות שהם רוצים להשיג. והם אומרים גם, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהיו מלחמות? עדיף שנדבר על מקדונלדס, זה יותר טוב. לא, זה עדיף ממלחמות. אבל מה התשובה? לא. אם אתה תיתן לבן אדם רק חומר, בסוף הוא יתמרד נגדך. ודיברנו על זה כבר, נכון? שהאסלאם הוא בעצם מרד נגד המערב. כלומר, נגד החילוניות. נגד המטריאליזם. בגלל שהאסלאם מדבר על אמונה באל, בצורה מעוותת, אבל הוא מדבר על זה. שיטה רצחנית זו, אני ממשיך, במוחקה את הגוונים השונים הייחודיים, רוצה בזה להביא לשלום בין העמים. איך נעשה שלום? או שנדבר רק על חומר, או שנסתום את הפה של כל מי שחושב אחרת מאיתנו. לשיטה זו המכנה המשותף הכי נמוך והשווה לכל, כלומר רווחי בורסה, בילויים ואובדן ערכים. יפתור כביכול את מחאובי האנושות. תזכרו, טראמפ לדוגמה הוא בסך הכל בן אדם שהוא תוצר של החשיבה האמריקאית המערבית, שהיא מאוד מטריאליסטית בטבעה. רוצה כסף, לעשות ביזנס, ולעשות רווחים והנאות. והמעלה שלו, היא שהוא מבין שהוא זקוק למדינת ישראל. זאת המעלה שלו. כלומר, שהוא בטל במידה מסוימת למי שמוביל את מדינת ישראל. זה היתרון שלו. במובן הזה, הוא מקיים את התפילה שלנו של ראש השנה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע בפה, השם אלוקי ישראל מלך, איך הוא יגיד את זה? על ידי זה שתן כבוד לעמך. נותן כבוד לעם ישראל, על ידי זה הוא מתחבר בעצם לרצון הבורא. אז שהדברים שלמדנו יהיו לעילוי לנשמתו של הסוג של חסיד אומות העולם הזה, שפעל באמת במסירות בשביל מדינת ישראל, להכיר בצדקת דרכה, והוא שילם על זה מחיר, אבל מה שנקרא פועלו ילך לפניו, ילך לפניו צדקו, ואני מקווה שזה יעשה גם טלטול ומהפכה, גם ממה שקורה בארץ, על כוחות דומים שרוצים לסתום פיות אחרים, שהולכים באותה דרך, דרך של, של התכחשות לאמונה הטבעית שבאדם. זה מה שמאפיין את הסותמי הפיות למיניהן, האמונה הטבעית. אז תודה רבה לכם שעזרתם לי לפרוק ככה את התחושות, ושיהיו בשורות טובות. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.